כן, יום הכיפורים, היום הגדול והקדוש, מתקרב ומתרגש עלינו עוד יומיים, ואנחנו בבתי הכנסת מתפללים, צמים, דומים למלאכים, מבקשים מחילה, סליחה, כפרה, והקדוש ברוך הוא מלך מוחל וסולח. זה יום גדול מאוד, יום אדיר בימי שנה, שיש אותו פעם בשנה, ואנחנו שמחים בו שמחה גדולה שיש לנו אפשרות והזדמנות לשוב בתשובה לפני אבינו שבשמיים ולקבל עלינו עול מלכות שמיים. מוצאי יום הכיפורים הגמרא אומרת, בת קול יוצאת ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. אז אנחנו מתפללים לשם שזכה אותנו לעבור את יום הכיפורים בשלום, לעבור את התענית כמו שצריך, לקיים את כל ההלכות שלו כדת וכהלכה. ביום הכיפורים אנחנו, יש לנו שלוש פעמים ברכת כהנים. זה מעלה גדולה מאוד ביום כיפורים. יש לנו, זה היום היחיד בשנה שיש שלוש ברכת כהנים. בשחרית, במוסף ובנעירה. וגם מוציאים ספר תורה בבוקר וקוראים בתורה בעבודת יום הכיפורים בפרשת אחרי מות, ומנחה קוראים את המשך הפרשה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, או כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. ולמה קוראים בפרשה של העריות דיני נשים האסורות? אחד, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, גם את ערוותנו אל תגלה. שנית, כתוב הפוסקים, כמו שנשים באות לבית הכנסת, במקומות בתי הכנסת מלאים, לפעמים נמצאים בחצרות וברחובות, שמחס ושלום אדם ייקשל באיזה מראה אסור או בדבר אסור, אפילו ביום כיפור אנחנו מזהירים מהדין הזה. שלישית, כמו שהיום הזה מכפר, והעוון הכי גדול שיש בראש כולם זה העוון של העריות, לכן אנחנו קוראים בפרשה של אותם 18 נשים האסורות על האדם מן התורה. ההפטרה ביונה. למה קוראים ביונה? כיוון שיונה דיבר על התשובה. אז נקרא קצת מה המדרשים ברבותינו אומרים על המעשה של יונה הנביא, מה היה איתו, מי היה יונה ומה היה המעשה שלו. יונה הנביא, כמו שמובא שם בספר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לנינווה, תזהיר אותם שאני עומד להפוך את העיר. פסוק אומר, ויקום יונה לברוח תרשיש שם לפני אדוני. איפה הלך יונה? יונה היה כאן, תושב האזור הזה. הוא הלך ליפו, כך כתוב בפסוק, וירד ליפו ולראה שם האונייה, ויתן שכרה, שילם את השכר של האונייה. ומה היה שם? בא לברוח מלפני הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, מה? יונה הוא נביא, מה אפשר לברוח מהשם יתברך? הלא דוד המלך אומר בתהילים, אנה ילך ברוחך ואנה מפניך יברח. וכי מלפני השם הוא בורח, אם עסק שמיים שם אתה, וכתיב עיני אדוני הם המשוטטים בכל הארץ. אלא אמר יונה, אלך לחוץ על הארץ שאין שכינה נסורה בחוץ לארץ. הוא ראה שפה בארץ אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. איפה יש נביאים? פה. איפה כל הנביאים היו? בארץ ישראל. לא שמענו אף פעם שהיה איזה נביא בקוסטה ריקה, שמעת? או בשנחאי, או בטיילנד, שם הולכים לחפש, מה מחפשים שם? אני לא יודע. לראות את השמש? מה? זה אותו שמש שיש פה, יש שם. אז נבואה לא יכולה לשרות אלא בארץ ישראל. אבל היה חד פעמי, חד פעמי שהייתה נבואה בחוץ לארץ, זה היה בזמן שנחרב בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא התגלה ליחזקאל הנביא, שנאמר, ואני בתוך הגולה נהר כבר, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. ולמה שמה התגלתה נבואה בחוץ לארץ? שיבה הגמרא, כי ישראל היו מיואשים. נחרב את המקדש פעם ראשונה, אז הרבה אנשים ביניהם אמרו להם, די, הקדוש ברוך הוא מכר אותנו, אנחנו כבר לא יהודים חס ושלום, בואו נעזוב את הדת, נחרב לנו בית המקדש, הגלה אותנו, עכשיו מה שנרצה נעשה. מיד הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא יחזקאל, והוא רואה את המרכבה, הוא מתאר להם מה הוא רואה, והוא משיב את כולם, מחזק אותם, אחר כך, אחרי 70 שנה, עלו לארץ ישראל ובנו בית המקדש מחדש בזמן עזרא ונחמיה. אבל בחוץ לארץ אין נבואה. אמר יונה, אני לא רוצה נבואה. למה לא? תכף נראה למה. אז הוא אמר, אני לא רוצה, אני הולך לחוץ לארץ. ומה יש שם בחוץ לארץ? משלו משל לעבד שברח מרבו הכהן לבית הקברות, אמר אברח לי לבית הקברות משום שאין אדוני יכול להלך אחריי. עבד היה עובד אצל כהן, ברח לו. מה הוא עשה? הלך לבית הקברות, אמר שם הוא לא יתפוס אותי. אמר לו, אדון, מה לא יתפוס אותך? אני אשלח לך, יש לי הרבה אנשים, כושים, ערבים, תאילנדים, פיליפינים, אלא יתפסו אותך. זה לא בעיה לשלוח לך לאיפה, אנשים לאיפה שאני רוצה. ככה אומר, אני זוכר ליונה, מה אתה בורח לי? אני אומר לים, קורץ לו בעין, רגע, רק מסתכל על הים, הים עושה, מה אתה בורח לי? עכשיו, למה באמת הוא לא רצה ללכת? הוא אמר, טובת עם ישראל, הגויים קרבי תשובה הם. שימו למה שכתוב פה, דבר נורא. זאת אומרת, אם אתה אומר ליהודי לחזור בתשובה, הוא אומר לך, נה, עזוב אותי עכשיו לאכול, לשתות, מה אתה מדבר איתי על תשובה, שבת? בוא תהיה, בוא נאכל לשתה, סע לגואה, סע להם, יאללה. נראה את החיים, יש אוניות, היום אוניות שהביוב עולה. זה כבר משהו, משהו, ערב יום הכיפורים, זה לא חינם. הרי אנחנו כולנו בסירה אחת. האונייה פתאום, תחילה, זה אולי האונייה הצאצאית של האונייה של יונה הנביא, והאונייה חישבה להישבר. אז הוא אומר לך, מה אתה מדבר לתשובה? אבל לך תיקח גוי, תנסה להחזיר אותו מתשובה, תוך שעה אתה יכול לשכנע אותו, לעשות ממנו מה שאתה רוצה. כאן הוא אומר, שהגויים קרבי תשובה. אמר יונה, אני אלך לנינווה. נינווה זו מדינה בבבל. אני אלך אגיד להם לחזור בתשובה, הם יחזרו בתשובה. זה ככה היה באמת. אז יהיה כתרוג, חלילה על עם ישראל. יבוא המקטרג ויגיד, תראה, נביא אחד שלא מוכר, יונה הזה, הוא היה הסטאג'ר בהתחלה חוץ מכבודו, הוא עוד לא ידע מה זה נבואה, פעם ראשונה שהוא מתנבא. הולך מתנבא, מחזיר את כולם בתשובה, והיהודים, 48 נביאים, הקדוש ברוך הוא שולח להם, יום, 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 ולא חוזרים בתשובה. אז מה? בוא חלילה נעניש אותם. אז שלא יהיה כתרוג, מה אמר יונה? אמר, תודה. אמר, אני לא אלך ולא אבוא, לא אדבר ולא אגיד כלום. אז יותר טוב שהקדוש ברוך הוא חלילה יעניש אותו, כי מי שנביא שלא מתנבא, כובש את נבואתו חייב מיתה, ושישראל לא ינזקו בגללי. זה היה הרעיון שלו. ומה היה? הגמרא אומרת, מי זה היה יונה? הוא נולד מברכתו של אליהו הנביא. הרי כשהיה רעב, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, קום לך צרפתה. צרפתה זה היה איזה עיר ששמה צרפת, שהייתה בצפון. הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכליך. הוא בא אליהו לבית שלה, והיא אומרת לו, אין לי כלום, רק מעט קמח ומעט שמן, אני עושה מעוג אחד, אני ובני התינוק, היה לה בן תינוק בן 6 חודשים, נאכל את זה ונמות. אמר לה, אין דבר, אני אוכל איתך. אמר לה, אבל כמה יספיק? אמר לה, לא ייגמר הקד של הקמח והשמן עד שיהיה שבע בעולם. וככה היה. ומי זה היה הילד? זה יונה הנביא. הוא היה תינוק היה. ואחרי כמה ימים, מת הבן, כמו שכתוב בפסוק. והיא באה צועקת אצל אליהו, אומרת לו, הנה באת אליי היום להזכיר עמוני. אמר לו, עד שאתה, לפני שבאת, היה לי רק טוב. תן לי חיים שקטים, הילד שלי אוכל, יושב בזמן, קם בזמן, לא בוכה, לא כלום. רק אתה הגעת, הילד שלי נהיה חולה, והנה פתאום הוא מת. אז למה אתה, מה אתה השם? היא אומרת לו, אתה צדיק, ואני לעומתך לא נחשבת צדיקה. עכשיו למשל אתה הולך לחנות לקנות גבינות, או אני יודע מה, אז אתה מסתכל איזה תאריך. אז הנה זה תאריך יותר זה, זה תאריך יותר ארוך. אז אתה עוזב את זה, אתה רואה את ההוא יותר טוב, עוד יותר טוב. אז עוזב את זה, לוקח את היותר טוב. אבל כשאין, לוקחים מה יש. למה אם לא, גם זה יקחו לך. אז היא אומרת, אני, לפני שאתה באת, אני הייתי נחשבת צדקת בעיר. כשאתה באת אליי, אתה יותר צדיק ממני, אז אותי הם מענישים לברכה. באת אליי היום להזכיר עמוני, כרי אומרת לו. אז הולך אליהו ומתפלל, והוא מחיה אותו. והוא היה משבט אשר, כך אומרת הגמרא שם. אמר רבי יונה, היה גם חכם ששמו יונה והוא דורש על יונה, יונה בן אמיתי, מעולה רגלים היה, ונכנס לשמחת בית השואבה ושבת עליו רוח הקודש, ולמלך שאין השכינה שורה אלא הלב שמח, שנאמר והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד אדוני. אז זה יונה הנביא, מרוב שמחה היה שמח מאוד, ירד, הלך לבית המקדש, כולם שמחו, אבל הוא שמח יותר מכולם. בשמחת בית השואבה זה בחול המועד סוכות, אז הוא שמח שם, שרתה עליו רוח הקודש והפך להיות נביא. עכשיו מה קרה בהמשך? אז הוא בא, הולך לים, הגמרא אומרת, איך כתוב הפסוק, וירד יפו וימצא אונייה, בא תרשיש ויתן שכרה. מה זה ויתן שכרה? הוא אמר לרב חובל, אני רוצה לברוח, מהר לנסוע, אני ממהר. הוא לא אמר לו למה, אמר לו רב חובל, אני מחכה עד שהאוטובוס יתמלא, וכמו מוניות של שירות שמחכים מתי שמתמלא נוסעים, ככה היה אוניות פעם, אין רשימות ואין הזמנות ולא כרטיסים, זה מתמלא נוסעים. הוא אומר לו, טוב תיסע, אני אשלם לך. אמר לו, אשלם חצי האונייה עליי. אמר לו, לא, אם אני לא מלא לא נוסע. בסוף שילם את כל האונייה, היה רק אנשי צוות, המלאכים רק היו, לכן אתם רואים שם לא היה, המלאכים רק. והמלאכים זה הדבר הכי מדהים, כל אחד יש לו אמונה אחרת, אחד דרוזי, אחד מוסלמי, אחד נוצרי, אחד הינדי, אחד צ'רקסי, אחד מאמין בבודהה, אחד מאמין באיזה פחמנדסט, אחד מאמין בג'ידו, אחד מאמין אחד עצים, אחד אבנים, כל אחד תרבויות ואמונות שונות, כל אחד יש לו פסל מסוג אחר, כולם. ויונה היהודי היחיד שיש שם באונייה, וזו אונייה שבאה לישראל, אז הוא נתן את שכרה של כל האונייה. כמו אומרת מכאן, שנביא לא יכול להיות נביא אם הוא לא עשיר, אז היה לו כסף בשביל ירושב לעצמו לזכור אונייה חשבונו, מלא. טוב, בירד בא לבוא עם מעין תרשישה. איפה זה תרשישה? זה האיים של קפריסין, האי הקרטים, וזה האיים היווניים שיש לנו שם. מה קורה? והשם הטיל רוח גדולה אל הים, והיא סער גדול בים, והאונייה חשבה להישבר. עכשיו מה קרה? אומרת הגמרא, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים, שנאמר סעוני והטילוני אל הים, וכן אתה מוצא במשה, ואתה אם תישא חטאתם, ואם ככה את עושה לי הורגני נהרוג. יונה ידע שיהיה רוח שערה בים, והוא ידע שהאונייה יכולה להיטבע, והוא ידע שבסוף יטביעו אותו ושהוא ימות, הוא נסע על מנת למות. ולמה? מאיפה יש מצווה למות? אלא הוא אומר, אני אצל את עם ישראל. למה אם אני הולך לנבדה ואני מחזיר אותם בתשובה, אז יגידו לי, תראו, יבוא השטן להגיד, נבדה שהם גויים, תראה, הם דפשו סכים ולא אכלו ולא שתו, וקיבלו עליהם תשובה והחזירו את כל הגזל שהיה להם. אתה יודע מה זה? הגמרא אומרת, מי שהיה לו איזה קורה בגג שהוא גנב אותה, פרק את הגג והוציא את הקורה, החזיר אותה, לא שילם כסף, אלא את הקורה בעצמה החזיר. אז גויים כרבי תשובה הם. אמר יונה, מה אני הולך לעשות? אז כדאי למות ולא לגרום לעם ישראל שיהיה כתוב גרי. אז הוא הלך על מנת למות. ומה קורה אחרי זה? הגמרא אומרת, בחמישי ברח יונה מפני אלוהים. הגמרא מונה כמה דברים שהיה ביום חמישי. ביום חמישי בשבוע נהפכו ממצרים לדם. ביום חמישי בשבוע יצאו אבותינו ממצרים. פסח שאבותינו יצאו ממצרים חל ביום חמישי. השנה הסוכות חל ביום חמישי. בו ביום עמדו מהירדן לפני הארון, בחמישי סתם חזקיהו כל המעיינות, בחמישי ברח יונה מפני אלוהים. ולמה ברח? למה ברח? יש עוד סיבה. שפעם ראשונה שלחו הקדוש ברוך הוא להשיב את ערי ישראל, שנאמר והוא ישיב את ערי ישראל. פעם שנייה שלחו על ירושלים להחריבה, אמר לו, לך לירושלים ותגיד להם, אם לא חוזרים בתשובה, כי היו שם עובדים עבודה זרה, אני מחריב את ירושלים. הסתובב בכל הרחובות מסכן יונה, לא השאיר רחוב בירושלים שלא הסתובב וצעק, עוד 30 יום ירושלים נחרבת. ואז הם חזרו בתשובה. לא, בהתחלה ירושלים. ירושלים הוא אמר להם. ועשו תשובה, עשה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, וניחם על הרע ולא החליבה. אז ירושלים לא חרבה בסוף. למה? כי הם חזרו בתשובה. עכשיו, כמו שתגידו, חזרנו בתשובה, לא, מאותו יום, קראו אותו נביא השקר. אמרו, הנה זה השקרן, זה אמר ירושלים, תחרב. ואיפה שהיה הולך ברחוב, בא לבית הכנסת, בא לבית המדרש, רוצה לדבר דברי תורה, אומרים, הנה נביא השקר מדבר. אתה אמרת שירושלים תחרב, והנה ירושלים לא נחרבה. הוא אומר, אתם עשיתם תשובה. אני אמרתי שתחרב, אם אתם לא עושים תשובה, אתם עושים תשובה, לא תחרב, אז לא נחרבה. זה מה שהיה. עכשיו הוא אמר, מה, אני כעת עוד פעם, דן יונה, פעם שלישית שלחו את נינווה להחריבה. אז פעם ראשונה ערי ישראל, פעם שנייה ירושלים, פעם שלישית נינווה. דן יונה בינו לבין עצמו ואמר, יודע אני שהגויים קרובי תשובה הם ויעשו תשובה. הוא משלח רוגזו על ישראל, ולא די שישראל קוראים אותי נביא השקר, אלא גם הגויים יגידו עליי נביא השקר. אברח למקום שאין כבוד השם שם. לכן החליט יונה לרדת לתרשיש. זה המקום הכי קרוב לארץ ישראל, והלך לשם. משל, למלך בשר ודם שמתה אשתו שהיא מניקה. היה מלך שאשתו המנקת לא עליכם מתה. עכשיו יש לו תינוק שצריך לנק. חיפש אישה מנקת שתניק את בנו. קרא למניקה שלו שהניקה אותו שהוא היה תינוק שתניק לו כעת את הילד. מה עשתה? קרא למניקה להניק את בנו כדי שלא יובד ברעב. מה עשתה מניקתו של מלך? הניחה את בנו וברחה. שלח המלך לתופסה ושם אותה בבית האסורים במקום שיש בו נחשים ועקרבים. למה ברחה? עמד המלך על פי הבאר והייתה בוכה וצועקת למלך. התגלגלו לוחמי המלך עליה ופקד להעלותה ולהחזירה. כך יונה ברח מהקדוש ברוך הוא, הסגירו בים במאי הדגה שצעק לפני הקדוש ברוך הוא, ירד ליפו ולא מצא אונייה לרדת, והייתה אונייה סופו מהלך שני ימים. מעשה הקדוש ברוך הוא, הביא על האונייה רוח שערה והחזיר אותה ליפו. זאת אומרת, לא היה שום אונייה בנמל. הייתה אונייה אחת מרחק יומיים נסיעה מיפו. מעשה הקדוש ברוך הוא, הביא רוח רגע ואמרו לו שמה תיזהר, יש שמה רוחות פתאומיות שמאותו גלים. שלח הקדוש ברוך הוא רוח ופתאום הביאה את האונייה עד יפו. וראה יונה ושמח שמחה גדולה, אמר עכשיו אני יודע שדרכי מיושרת לפניי. למה? זה סימן טוב. הגמרא אומרת רב, היו אומרים לו אתה נוסע מחר, הוא אומר מחר אני אדע. איך אתה יודע מה אתה מחר? החלטת לנסוע או אתה לא נוסע? אמר לו, אני הולך מחר, יורד למזח. אם אני רואה ספינה נוסעת, מוכנה, אני נוסע. אין ספינה מוכנה, סימן שלא צריך לנסוע. זה אני עושה סימן. זאת אומרת, אל תדחק את השעה. אל תחליט. באותו שיגיע, אנחנו נחליט אז מה לעשות. אז יונה כאן ראה סימן ברכה. אומר, לא ישנו מוניה. אמרו לאיפה? עוד יומיים אין סיפוי שתבוא אונייה, עוד 48 שעות. עוד לא גמר לדבר, אחרי שעה פתאום באה רוח שערה, הביאה את האונייה, הגישה אותה לידו, אז הוא שמח שמחה גדולה. אמר להם, ארד עמכם. אמרו לו, אנחנו הולכים לאיי הים, לתרשיש. אמר להם, אף על פיכם. הקדים ונתן שכרה, פרסו לים. עמדה עליהם רוח שערה ממינם ומסמולם. כל האוניות מסביב עוברות בועות בשלום. רק האונייה הזאת מטורפת. ברוח מכאן, מכאן. רוח דרומית, רוח צפונית. מערבית, פזרחית. עולה, יורדת. וכל האוניות עוברות בשלום, ואותה אונייה בצרה גדולה. רבי חנינה אומר, מ-70 לשון היו באונייה. 70 מלאכים, כל אחד שפה אחרת, אלוה אחר יש להם, ויש להם את האיכונים שלהם. איכונים זה הפסל, נמצא בתוך הכיס. הוציאו כל אחד מחיקו את האיכונים שלו, וכל אחד משתחווה וקוראים אל אלוהיו, ואמרו האל אשר יענה ויציל הוא האלוהים. קראו ולא עיל מאומה. יונה מה קרה איתו? ירד וישן. זה פלא פלאים, איך אפשר ילדן כשאוריה מתהפכת? ישן, כתוב, ונשכב וירדם. בא אליו רב החובל, אמר לו, אנחנו עומדים בין מוות לחיים ואתה נרדם? מאיזה עם אתה? אמר לו, עברי אנוכי. אומר לו הרב חובל, שמענו שהאלוהים שלך אלוהים גדול, ועשה לכם ניסים ונפלאות בעבר, בפרט בים. תעמוד תתפלל, אולי יעשה לנו ניסים. אמר לו, תראה, לא יעזור כלום, להתפלל, לא להתפלל, תיקחו אותי, תזריקו אותי לים ויהיה לכם שקט. אבל מה אתה מדבר? מה, אנחנו נהרוג נפש? מה? תקום. אומר, לא, זה בגללי זה. אומרת הגמרא, לא הסכים הרב חובל, אמר נעשה גורלות. עשה גורלות, 70 פתקים, 71 פתקים, הם 70 איש והוא האיש הנוסף. עשו 71 פסקים, יצא גורל על יונה. לקחו את כל הכלים שהיה בים, זרקו, לא עוזר כלום. את כל המזוודות, כל המסעות שהיה באונייה, מטענים, זרקו לים, שום דבר. ממשיך הים אותו דבר, וכל האוניות נוסעות בשלום, ורק הם סובלים. רצו לחזור ליבשה ולא יכלו. לקחו את יונה והעמידו אותו על ירכתי הספינה. אמרו, ריבון העולמים, אל תיתן עלינו דם נקי, שאנחנו יודעים מה מעשיו של האיש הזה. שמו אותו עד ארכובותיו על הברכיים, עמד הים מזעפו. סגולה, מטבילים אותו רגליים במים, נהיה שקט. נשאו אותו אצלם, עוד פעם הים הולך וסוער. הטילו אותו עד טבורו, עמד הים מזעפו. נשאו אותו אצלם, עומד וסוער. הורידו אותו בפעם השלישית עד הצוואר, הים שתק. הרימו אותו עוד פעם, ראו שזה לא הולך, אמרו אין ברירה, לקחו אותו, שמו אותו במים וגמרנו, והם המשיכו לנסוע. עכשיו מה היה? הגיע הים, הדג הזה הגיע. והדג בא, והדג בא, זה באלף בית הפוך, הרי בשבת אנחנו אומרים תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, רש"י אומר שזה לעתיד לבוא. ראשי תיבות תשרק, תיקנת שבת, רצית קורבנותיה. מה זה תשרק? עתיד הקדוש ברוך הוא לשרוק, ואז כל ישראל מכל המקומות יבואו. תשרק, אחר כך מה יש? צדי ופה ועין צף אס, יעשה להם, יצופו כולם, ואז יהיה נס. צף אס, אחר כך נון כף למד, נון למד כף, נכון? יצחק. למד כף, יוד, תת, חת, אחר כך יש וו, ה' ד' ג' בית א', רש"י אומר, והדג בא. איזה דג? זה הלוויתן. איך תדעו שהמשיח אמיתי הגיע? זה לא סתם איזה פנטזיה, מישהו שקרא לעצמו משיח. הוא מביא את הלוויתן. אם הלוויתן בא, הכל בסדר. כאן יונה, יונה אגב הוא היה צריך להיות משיח בן יוסף. הוא משיח בן יוסף. רק הדור לא היה ראוי. עכשיו הגיע הדג. הדג הזה מששת ימי בראשית הקדוש ברוך הוא הכין אותו ואמר לו, ביום שיזרקו את יונה לים, אתה תבוא לשם. נכנס לתוך פיו מי? יונה. שמת תאמר בזחילה, בשכיבה, לא. עמד זקוף כאדם הנכנס לבית הכנסת גדולה, והיו שתי עיניו של הדג כחלונות, שנאמר פנסאות מאירות ליונה. רבי מאיר אומר, מרגלית הייתה תלויה בתוך מאף של הדג ומאירה לו כשמש שהאיר בגבורה, וראה יונה כל מה שבימים ובתהומות. עכשיו לא רק זה, הדג מדבר איתו, יש לו חבר. אמר לו הדג ליונה, אתה יודע שיומי בא להאכל בתוך פיו של לוויתן, הרי הלוויתן כל יום צריך לאכול ארוחה. והיום הגיע התור של הדג הזה, הוא ארוחת צהריים של הלוויתן. אז עכשיו זה עוד בלווה. עכשיו יונה בתוך הדג, והדג צריך להיכנס בתוך המעיים של הלוויתן, אבל יונה לא מפחד, שימו לב מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, הוליכני אצלו ואני אציל אותך מפיו. הוליכו אצל לוויתן. אמר לו, בשבילך ירדתי לראות את מדורך בים, ולא עוד אלא שאני עתיד לרדת ולתת חבל בראשך ולעשות ממך סעודה לצדיקים. יונה אומר ללוויתן. למה הוא אומר לו את זה? כי יונה הוא משיח בן יוסף, ומשיח בן יוסף זה היה התפקיד שלו. הוא צריך לקחת את הלוויתן, לצוד אותו, לשים חכה בפיו ולהביא את הלוויתן ולעשות מהבזר שלו סעודה לצדיקים, לעתיד לבוא. ולעתיד לבוא אנחנו נאכל המנה ראשונה דג, ומנה העיקרית בשר. מנה ראשונה דג זה דג הלוויתן, כלומר אומר כל הטעמים שבעולם יש בו, והעור שלו כל הקישוטים והדברים הכי יפים, נגיד כל מיני אומנות. אנשים הולכים נוסעים לפעמים עד קצה העולם לראות איזו תערוכה אומנותית, כל מיני ציורים, כל הציורים יש. העור שלו כמו צלצל, לכן אנחנו את הסוכה, למה מקשטים סוכה? מאיפה יצא המקור? כי תמלא בסוכות עורו. מי שיושב בסוכה פה זוכה לשבת בסוכת עורו של לוויתן, בעוד שבוע כמו הלילה כל עם ישראל יושבים בסוכות, ואז בסוכת עורו של לוויתן. אז הוא, הלוויתן היה בו כל הטעמים, ואחר כך אוכלים בשר של זיז שדי, זה הבהמות, מביא אותו הקדוש ברוך הוא ונותן לנו לאכול את בשרו. עכשיו הלוויתן אומר, מי זה בא מדבר אליי בצורה כזאת? הראו חותמו של אברהם אבינו, ראה שיונה מהול והוא לא פגם בברית שלו, הביט לברית וברח הלוויתן מלפני יונה מהלך יומיים. עכשיו הוא חשב לאכול כאן את ארוחה, עכשיו איזה ארוחה? בא את יונה שהוא מהול והוא איש קדוש, ברח, חלס, שכח מהאוכל. אמר, עכשיו יונה מדבר עם הדג, הוא לא ראית, אני הצלתי אותך מהפה של הלוויתן, והוא ברח. עכשיו אני מבקש, תן לי כעת תמורה, קח אותי לסיור בתוך הים, קח אותי, תראה לי כל מה שיש בתהומות ובמצולות. אמר, תדעו, הקרקעית היה משהו משגע. אמר לו, בסדר, מה הוא לקח אותו? הראה לו נחל גדול של אוקיינוס. עכשיו הוא קורא את הפסוקים, מה יונה מתחיל לדבר. עכשיו היונה, בימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני ליען, הנה מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי ותשליכני מצולה מלבב ימים, ונהר יסובבני. מה פירוש, מה הוא מתאר? עפפוני מים עד נפש, לקצבי ערים ירדתי, הארץ ברחי הבעדי לעולם, ותעל משעת חיי אדוני אלוהי, והתעטף עליי נפשי, משמרים הבלשיו. הוא מדבר את כל השירה הזאת. מה זה השירה הזאת? יש פה דברים מעניינים שיונה רואה, וכאן המדרש מביא, שימו למה המדרש אומר. לוקח אותו בהתחלה, מראה לו את כל מה שבימים בתאומות. הראה הוא נחל גדול של אוקיינוס. אחר כך הראה לו שבילי ים סוף שעברו ישראל בתוכם. לקח אותו איפה היה מעבר ים סוף, שנאמר סוף חבוש לראשי. מי זה סוף? ים סוף. והראה הוא מקום שמשברי הים אליו יוצא, שנאמר כל משבריך וגליך עלי עברו. והראה לו הארץ במכוניה, איך בנה הקדוש ברוך הוא את העולם, על מה העולם עומד, רוקע הארץ על המים, את העמודים של הארץ הוא הראה לו. אחר כך הוא מראה לו שאול תחתית, את כל גיהנם הוא מראה לו. גיהנם זה מתחת הים, תת ימי, מצפה תת ימי, לקח אותו לראות, הראה לו את גיהנם, שנאמר מבטן שאול שיבעתי, והראו גיהנם שנאמר ותעל משעת חיי, והראו היכל השם שנאמר לקצבי הרים. מכאן אנחנו לומדים שירושלים על שבעה הרים עומדת, וראה שם אבן השתייה קבועה בתהומות. אבן השתייה שנמצאת בבית המקדש איך היא נוגעת בתהום. הרי דוד המלך כשחפר את השיטים לבנות מזבח, הגיע שמה תהום, הוא קדח שהגיע קילומטר, קילומטר וחצי מתחת לקרקע, ראה שם חרס שכתוב עליו שם השם. אמר לו החרס, אל תוציא אותי. אמר לו, לא, אני רוצה להוציא שיטין, אני רוצה להגיע לתהום. למה? שמנסחים יין על המזבח, היין הזה צריך לרדת על התהום. אמר לו, אל תוציא אותי, אני פה מונח מששת ימי בראשית. לא שמע דוד, הוציא אותו, עלו מהתהום והתחילו להציף את בית המקדש. 15 מעלות, עלו כולם, ועוד מעט כל ירושלים תטבע, ולא יודעים מה לעשות. עכשיו דוד ידע שיש דרך אחת לכתוב שם המפורש, שם י' כבבקה, על חרס, ולהשליך לים, למים. אבל זה ימחק, אסור. לכן תיזהרו, היום יש אנשים לפעמים לוקחים קמיעות, או שעונים, או טבעות, או כל מיני זה סגולה, ושם השמות אל, שם שדי, שם צבאות, אקיה, אלוקים, עדנות, הוויה, אסור להשתמש בזה, זה אתה מוחק את השם. זה עם הזמן, זה משתפשף, זה נמחק. יש כאלה גם שמשתמשים בכוסות קידוש. אז על הכוס כתבו את ברכת הגפן. אז אם רק כתבו ברוך אתה, היי, זה לא כלום. אלוקנו, לא אלוהינו, זה גם לא כלום. אבל אם כתבו ברוך אתה, השם אלוהינו, אסור להשתמש בכוס הזה. אם סתם משתמש בכוס הזה, זה עם הזמן זה ימחק בשפשופים ביד ומשתפשף. אני ראיתי, יש כוסות כאלה שמשתמשים בהם, זה טעות, אנשים לא יודעים. פעם בא אחד מאיזה ערב שאסור להחמיץ, היה אצל איזה עלי בבא אחד, מכר להם סכינים, אשר ישמעו, סכינים סגולה לפרנסה, והסכינים הידיות שלהם היה כל מיני שמות הקודש חקוקים, ועל הידית היה חקוק שם הוויה. סכין הזאת חייבת בגניזה, אסור לגוע בה, אסור להשתמש בה. קודם כל זה נהיה קודש, הכתב משתמש בדבר של קודש. שנית, הנגיעה, השפשוף של הידית הזאת, עם הזמן זה בסוף ימחק. זה נקרא מוחק את השם. זה לא משנה, לא עד שזה ימחק אחרי מיליון פעם, אלא 100 פעם הראשונה כבר אתה מתחיל למחוק. אז צריך להיזהר בזה. גמרא פורשת שאם אדם היה כתוב על ידו שם קדוש, אסור לו להתרחץ, אלא הוא רוצה לרחוץ, קורך עליה גמי ויורד וטובל. גמי זה גומי, שהיה להם אז, לא היה פלסטיק, זה היה גומי, כדי שיהיה חוצץ. כי זה בעיה. לכן צריך מאוד זהירות גדולה בשמות הקודש. זה 7 שמות שאינם נמחקים. שם אל, שם אלוהים, שדי, צבאות, הוויה, עדנות ואלוה. ואקי, אלה 7 שמות, אם אדם מחק עוד אחת מהם, הרי זה עובר עבירה מן התורה. היה מלכות 40, ומה לא תעשו, כן? השם אלוהיכם. אז זה צריך זהיר. שאר השמות אחרים, אנחנו לא מחקים אותם, אבל לא עבר מדאורייתא. כמו שמות של אנה וכוח, או שמות אחרים של מלאכים וכדומה, זה לא אותו איסור. אבל 7 שמות של הקדוש ברוך הוא אינם נמחקים והם אסורים. בקיצור, הוא הולך שם, הוא לוקח אותו הלאה, אז אבן השתייה. בסוף מה היה עם דוד המלך? דוד המלך, עד שאחיתופל אמר לו, כך קיבלתי שמותר להשליך אבן עם שם המפורש כדי להציל את העולם כולו, כי אחרת העולם היה טובע. ככה עשה. את האבן השתייה הזאת ראה יונה. אחר כך מה הוא רואה? התחנה הבאה, הלך ראה את בני קורח עומדים ומתפללים. הרי הם נמצאים מקום, הגמרא אומרת, התבצר להם בגיהנם. הם לא נכנסו לתום גיהנם, אלא ליד הכניסה של גיהנם יש להם איזה חדר משלהם. ראה אותם מתפללים. והיה יונה 3 ימים ו3 לילות במעי הדב, מטייל ולא התפלל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רחבתי לו מקום במעי הדג הזכר כדי שלא יצטער, והוא לא מתפלל. עכשיו נעשה שהוא יתפלל. אני מזמן לו דגה, דגה נקבה מעוברת בהיריון. מה יש לה בהיריון? 365,000 רבבה דגים. אלף רבבה זה 10 מיליון. 10 מיליון כפול 365, כמה זה יוצא? נו מי? אין פה מישהו ממשרד האוצר, מהחשב הכללי? 365 כפול 10 מיליון. 365 מיליון כפול 10, אתה עושה? אז 3 מיליארד, 36 מיליארד, פסיק 5 מיליון. זה דגים קטנים ישנה בתוך הבטן. איפה יונה יהיה? איך תדע? באיזה מחלקה? אז הוא נכנס לתוכו. ומה קורה עכשיו? אמר, יצטרך והתפלל. למה? הקדוש ברוך הוא מתאבל את שלטם של צדיקים. באותה שעה זימן לו הקדוש ברוך הוא דגה מעוברת ואמרה, דגה לדג, איש נביא שבמאיך שיגר אותי הקדוש ברוך הוא לבונעו. אם אתה פולט אותו טוב, ואם לאו, אני בולעת אותך איתו. תבינו איזה דרגה תקיפה הזאת, הייתה יותר מטאצ'ר. משהו. והנה, אמר לה, מי יודע אם הדבר שאת אומרת אמת? מאיפה אני יודע שאת מדברת על האמת? אולי אתה מאיימת עליי. אמרה לו לוויתן. הלכו אצל הלוויתן. הלכו כעת בירור, עשו בירור. אמרה לו דגה לוויתן, מלך על כל דגי הים, אתה לא יודע ששיגרני הקדוש ברוך הוא אצל הדג הזה לבלוע את האיש הנביא שבמאב? אמר לה כן. אמר לו דג ללוויתן, מתי אמר לך את זה? אמר לו בשלוש שעות אחרונות שירד הקדוש ברוך הוא לצחק בי, שמעתי כן. מיד פלטו ובלעתו הדגה. והיה יונה בצער גדול, תוך הדוחק, מתוך התינוף. מיד כיוון לי בו בתפילה שאני אמר והתפלל יונה במאי הדגה. לפני זה כתוב ימן השם דג גדול, פתאום נהיה דגה נקרה, אלא הוא עבר, החליפו, החליף זה. מיד כיוון לי בו בתפילה ואמר יבון העולמים, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח, אם יסך שמיים שמעת, אתה מלך על כל הממלכות ואדון על כל רחבי תבל ועל כל רוזני תבל, כיסאך שמשמיים וארץ אדום רגליך, מלכותך במרום ממשלתך בעומק, מעשה כל האדם גלויים לפניך ותעלומות כל גבר פרוסות לך, דרכי כל אדם אתה חוקר ומצעדי כל חי אתה בוחן, סתרי כליות אתה יודע, רזי לבבות אתה מבין, בכל מקום אתה שם, עיניך צופות רעים וטובים, בבקשה ממך ענני מבטן שאול ואושעני במצולה, ותבוא באוזניך שבעתי, שאתה יושב מרחוק ושומע קרוב. נקראת מעלה ומוריד, נא העלני. נקראת ממית ומחיה, הגעתי למוות, החייני. לא נענה. עדיין לא עונה לו הקדוש ברוך הוא. עד שיצא דבר זה מפי ואשר נדרתי, להעלות את לוויתן ולעשותו לפניהם השלם ביום ישועות ישראל, ואני בכל תודה אסבח לך. אמר יונה, אני מבטיח שביום שיבוא משיח אני אהיה שמה, ואני אדאג להביא את הלוויתן שיוכלו אותו הצדיקים. אז אמר הקדוש ברוך הוא, בסדר. רמז הקדוש ברוך הוא לדג והקיא את יונה 968 פרסאות ליבשה. זאת אומרת ממרחק 968 פרסאות זה 1,000 פחות משהו. מה זה פרסה? כל פרסה זה 4 קילומטר. זאת אומרת קרוב ל-4,000 קילומטר, בוא נגיד 3,500 קילומטר, נתפשר משהו. 3,500 קילומטר מרחק, העיף אותו כמו טיל. לאן? איפה שהמלאכים נמצאים עם האונייה שלהם. ואז ראו המלאכים את כל האותות והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עם יונה, השליחו איש את אלוהיו. כל העבודות זרות שהיה להם לקחו, ריסקו אותם, השמידו אותם, וחזרו ליפו ועלו לירושלים ומלו בשר אורלתם, שנאמר ויראו אנשים מראה גדולה. ואיזה זבח זבחו? אלא ברית מילה שהוא בדם זבח. ונדרו איש אשתו ובנה וכל אשר לו לאלוהי יונה, ונדרו ושילמו, ועליהם הוא אומר, ועל גרי הצדק לעלינו. תקנו אז בתפילה על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל זקניהם, על גרי הצדק לעלינו. מי זה גרי הצדק? אלה אותם גרים, השבעים מלאכים שהיו באונייה של יונה, שהם בסוף התגיירו כשראו את כל הניסים, האותות והמופתים האלה. מכאן רואים רבותיי מה זה מעלה גדולה. אבל מה היה אחר כך? אחר כך הקדוש ברוך הוא לא מבטר לו, הוא הולך לנינווה והוא צועק שם. הנה, ואז הוא מגיע לנינווה. בואו נראה בפסוק מה כתוב. אז ויהי דבר השם אל יונה שנית, קום לך אל נינווה. ויקום ויחד יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צומת משוסקים מגדולה ועד קטנה, ויגע דבר המלך נינווה, ויקום מכיסאו ויושב על האפר, ויזעק ויאמר מטעם המלך הוא גדולה לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל יראו מים, אל ישתו, ויתכסו שקים. מה כתוב שם? וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אז חזרו בתשובה והכל הלך לשלום. אז מכאן למדנו שאחרי שהוא וירא האלוהים את מעשיהם, מה זה וירא האלוהים את מעשיהם? כאן הגמרא אומרת שארבעה דברים שקוראים גזר דינו של אדם, והנה עכשיו אנחנו נמצאים לפני יום הכיפורים, פחות מיומיים לפני יום כיפור. מה קורה הגזר דינו של אדם? ארבעה דברים: צדקה, נותן צדקה, צעקה, זה תפילה מהלב, שינוי השם, שינוי מעשה. מה זה שינוי השם? אז מה קורה לאברהם? אני קל לעצמי יצחק? לא. שינוי השם אומר הזוהר שעד היום קראו לו רשע, או קראו לו כעסן, או קראו לו קמצן. במקום קמצן יהיה נדיב, במקום כעסן ערך אפיים, במקום גאה ענב, זה נקרא שינוי השם. ושינוי מעשה, שנות את המעשים שלו, פשוט. ויצעקו אל השם בצר להם עם מצוקותיהם יוצאיהם, צדקה וצדקת הציל ממוות. שינוי השם, אומר השם לאברהם, שרה אשתך לתקרא שמה שרה, שרי אלא שרה שמה. שינוי מעשה, דכתיב ביר אלוהים את מעשיהם. אז מכאן ראינו שאלה הדברים שעוזרים לאדם ביום הכיפורים, ולכן אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת ביום כיפור, כדי לראות מה היה בפעם אחת עם עיר אחת של גויים שהם שבו בתשובה, ואיך הקדוש ברוך הוא הפך להם את הגזר דין מרעה לטובה. גם אנחנו, הנה מנחה, זה קצת לפני נעילה, לפני שחותמים את הכל, אז הוא עובר גזר דין מרעה לטובה. עכשיו לעצם העניין רבותיי, יום הכיפורים מגיע, אדם צריך להכין את עצמו, יש מצווה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, שאדם יוכל להשתה כמו שצריך כדי שיוכל לצום ביום כיפור, וכן כל אחד יעשה את כל ההשתדלות שיוכל לצום. אלה שהם חולים או שצריכים לקבל תרופות והם חייבים לקבל את התרופות, והם לא לוקחים את התרופות חלילה יכול להיות סיכום, לוקחים את התרופות רגיל. אם יצטרכו לשתות או לאכול איתם, יוכלו וישתו. אם אפשר, ושיעורים. כמה זה שיעורים? אוכל זה עד 40 גרם, יש אומרים 35, ושתייה עד, סליחה, אוכל עד 30 גרם, ושתייה עד 40 גרם. אז אוכל 30, שתייה 40. ואז, 1 ל-10 דקות. 1 ל-10 דקות, אחת לעשר דקות הוא אוכל. אם גם זה לא עוזר, אלא הוא חייב לאכול רגיל, אז אוכל רגיל. וכאן אין דבר עומד לפני פיקוח נפש, הוא צריך להיזהר. עכשיו לגבי יום ערב כיפור, יום ערב כיפור זה יום גדול, צריך לאכול באותו יום, מצווה לאכול ולשתות, לאכול עם לחם, להשתדל לאכול לחם בסעודות של יום הכיפור, ערב יום הכיפורים מהבוקר. אנחנו נוהגים להכין מסעודה מפסקת, לפי ההלכה צריך להכין לחם משנה, זה כמו שבת. כמו שבת, לחם משנה, להכין שתי מפות, מפה אחת למטה, לחם משנה, שתי כיכרות למעלה, ועוד מפה, מכסים את הלחם. תלת ידיים עם לחם משנה. ולמה לחם משנה? הברייתא אומרת שהיה יורד מן כפול בערב שבת, היה יורד מן כפול בערב יום טוב. יהושע אומר גם בערב יום הכיפורים, וזו סגולה שיהיה לנו פרנסה בשפע, כי הימים האלה רבותיי, 10 ימים האלה כולם, נגזר על האדם כמה יחיה, כמה ירוויח, מה יהיה איתו כל השנה, איפה יהיה אם חס ושלום צריך למדוד, צריך ללכת ממקום למקום, מה יהיה איתו, מה יהיה בני ביתו, מה יהיה משפחתו, הכל נגזר בימים האלה. ויש לנו עדיין אפשרות לשנות עד נעילה של יום הכיפורים. לכן כל אחד ואחד ישים לב לנצל את הימים האלה כמה שאפשר. עכשיו, בערב יום הכיפורים להשתדל כל אחד ללכת לטבול במקווה. יש עניין גדול שאדם יהיה טהור ביום הכיפורים. דעת רב סעדיה גאון זה היה לברך על הטבילה, אבל אנחנו לא נוהגים לברך, כתפסת מלן השולחן ערוך שאין ברכה על הטבילה. לכן נוהגים באותו יום בערב כיפור עצמו ללכת לטבול במקווה כמה טבילות, כל אחד כמה שיכול. יש נוהגים לטבול 3 טבילות, יש נוהגים 7 טבילות, יש נוהגים 39 כמספר טל, ויש 151 כמניין מקווה. אז כל אחד יעשה מה שבכוחו. לגזור את הציפורניים, להיות נקי, להסתפר, אם צריך להסתפר, להסתפר. הבגדים שיהיו נקיים, יכינו בגדים נקיים, בפרט הבגדים הפנימיים, מאוד חשוב שיהיו נקיים, צחים, הוברים, שלא יהיה עליהם לכלוך. שהגוף יהיה נקי, שאדם יהיה כגוף נקי, זה גם נשמה נקייה וקדושה יש לו בתוך הגוף. ביום ערב כיפור להתפלל מנחה, תפלל מנחה בצהריים, לא מתפלל מנחה בערב. לא לשכוח מנחה גדולה. היום אפשר להתפלל מנחה ב-12 ו-3 דקות, כבר זה זמן מנחה, כי שעון חורף. אז יש כאלה שעושים באחת, עושים באחת וחצי, למה? כי צריך להתפלל תפילת מנחה לפני סעודה המפסקת, ולא אחריה. ואז מצווה לאכול סעודה המפסקת אחרי מנחה. אז אם מישהו רוצה לאכול סעודה מפסקת בשעה 2 או ב-3, אין מניעה, הוא לא חייב לאכול אותה סמוך לערב. מתי שהוא רוצה, יאכל את הסעודה. נעליים, לא לשכוח להכין נעליים מיוחדות ליום הכיפורים, בשום פנים ואופן שלא יהיה בהם אור. כי מי שלובש נעליים שמכילים אור, זה כמו אוכל ביום כיפור. זה כמו חילל את יום הכיפורים, כמו הדליק אש ביום כיפור, זה אותו דבר. אז כדאי ללכת יחף, ולא ללכת עם נעליים שמכילים אור, בשום פנים ואופן. עכשיו, חגורות, שאר בגדים של אורן, זה שום בעיה, כל הבעיה זה נעליים. עכשיו, היום הזה אנחנו דומים למלאכים, שתדל לאדם להתפייס ולפייס את חברו מערב יום הכיפורים, ומעכשיו, לא לחכות עד היום האחרון. להיות בשלום אחד עם השני, ואם לא פגש את חברו, אז ימחל, ויאמר לפני כניסת יום הכיפורים, הרי אני מוחל וסולח לכל בן ישראל, לא לכל אדם, לגויים, לאיראנים אנחנו לא סולחים, אבל ליהודים, לכל בר ישראל שחטא כנגדי, בין בגופי בין בממוני, אני מוחל וסולח. ואז האדם מוחל וסולח, וכמו שהוא מוחל וסולח, בשמיים מוחלים וסוחלים וסולחים לו. עכשיו עוד דבר חשוב מאוד לזכור אחר התאורים של יום הכיפורים, שהאדם יעשה לברך את בניו כמו שכתוב בסידורים, ועיקר הברכה רבותיי לברך אותם שיהיה להם יראת שמיים. ולמה? הלבבות פתוחים, ואז הם, מה שאבא אומר, הם זוכרים את זה לנצח נצחים, וזה נוטע את זה בליבם. אז לברך את הילדים שיהיו יראי שמיים, שהרגליים שלהם ירוצו לבתי הכנסת, שהידיים שלהם יעשו מצוות, ושעיניהם יביטו לנוכח יביטו ולא לדברים לא טובים. זה הזמן. עכשיו עוד דבר, כל בן חייב לבקש מאבא ואמא סליחה, אפילו לא חטא כנגדם, חייב לבקש מהם סליחה, כי אולי עבר על דבריהם במשך השנה, אז יש לו עוון לבקש מחילה. בן שלא ביקש מחילה, אז האבא יעמוד ויאמר ביום ערב כיפור, אני מוחל וסולח לכל הבנים והבנות שלי כל מה שחטאו נגדי. גם האמא תעשה כך, כדי שלא יישאו איתם עוונות, זה לא טוב, זה רק מכביד על כולנו. כי בסך הכל תדעו, ומי שיש עוון זה לא רק הוא נושא את עוונו, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו כולנו שותפים. אז כמה שאנחנו יכולים להוריד ממסע העוונות, עדיף. כך אדם יעשה כל ערב יום הכיפור. סעודה מפסקת, כמו שאמרנו, עושים נטילת ידיים כמו בשבת, לחם משנה עם מפה יפה, ניטול ידיים, כולם יחד מסביב ליד השולחן ויושבים ואוכלים. עכשיו בהלכה אסור לאכול בסעודה מפסקת מאכלי חלב, כי מאכלי חלב מחממים את הגוף. אסור לאכול ביצים, ואסור לאכול בשר שמן. מותר לאכול בשר רזה או בשר עוף או כל מיני מאכלים נוטרליים של תבשילים, של ירקות, פירות ודברים כאלה. יאכל לא לגמרי עד הסוף, וישתה האדם הרבה גם כן, כדי שיוכל להחזיק מעמד ביום התענית. עכשיו, כשהולך לבית הכנסת, יכין את עצמו כמו שצריך. האישה, כשהיא מדליקה נרות, השנה זה גם שבת וגם יום הכיפורים, אז בברכה יש מזכירה את שתיהם, להדליק, כאשר נרשם איתו מציבנו להדליק נר של שבת ושל יום הכיפורים. צריך להזכיר את שתיהם. לגבי ברכת שהחיינו, עדיף שהאישה תשמע בבית הכנסת, אבל אם היא לא הולכת לבית הכנסת, או שהיא חוששת שבבית הכנסת היא לא תשמע את ברכת שהחיינו מפי השליח ציבור, או שלפעמים זה שמברך שהחיינו זה לא השליח ציבור, ואלא איזה אחד, אתה לא יודע מאיפה הוא, איזה טרטר כזה, וספק יש לו נעליים, אין לו נעליים, ולך תדע מה מעשיו ומה לא מעשיו, זה איש כזה יוציא אותך ידי חובה, לכן תברך בינך לבין עצמך ברכת שהחיינו. ושעה שאתה מברך שהחיינו, קיבלת עליך את יום הכיפורים. מה זה קיבלת את יום הכיפורים? אסור להדליק אש, אסור לטלטל מוקצה, אסור לשתות, אסור לאכול, אסור לבוש נעליים, כבר צריך את הכל להכין לפני. לכן כל בנאדם יעשה בחוכמה, שאם האישה מברכת שהחיינו בברכת נרות, אסור להחק מישהו המרכת. ואסור לה לעשות שום דבר, אצל זה יום כיפור גמור, מוחלט. לכן צריך להיזהב בזה, שיהיה כמו שצריך. אחרי זה, הולכים לבית הכנסת, אומרים תפילת קל נדרה. קל נדרה רבותיי, זה עניין, לא אומרים קול נדרה, קול זה בעברית, קל זה בארמית. התפילה הזו חוברה בארמית. קל נדרה ועשרה וחרמה וכונמה וכונחה וכונסה, ונדע עליו ודין נדע, וישתבע עליו ודין ישתבע. אז קל פירושו כל הנדרים. ספר קל נדרה להשתדל שיהיה ספר תורה הכי מובחר, הכי כשר, הכי מהודר. ושעניין גדול לזכות לקחת אותו, ואם לא אותו אפילו אחד מספרי תורה אחרים. רבנו הארי כותב, זו סגולה חשובה, כדאי לזכור את זה רבותיי, שכל אחד מהציבור ישתדל לנשק את הספר קל נדרה 7 פעמים. כלומר, אתה לוקח את הספר, שם אותו, אתה שם את פיך עליו ומנשק. ככה, 7, אחד אחרי השני. על ידי 7 פעמים יוצאים 7 הבלים מנשמתך, מתחפרים לך כל עוונותיך. נשים שנמצאות בעזרת נשים יכולות לנשק עם היד. לא צריכות להגיע לספר התורה, וגם הן לא בכלל זה, זה עיקרון שייך לגברים, כי גברים יש להם את העוון של ביטול תורה והעוון של העריות, וזה מחפר. אין כמו ספר תורה, זה מה שהזוהר אומר, שספר כאן נדרה מחפר כפרה גדולה מאוד. ויש די זמן, מהרגע שמוצאים את ספר תורה מהאיכל, מניחים אותו על הטבע ועושים את ההשכבות והמשיבר, ומנחים אותו על הספר תורה ועושים השכבות ומי שברכים והקל נדרה חוזרים עליו 3 פעמים, אז יש אפשרות לכל הציבור להגיע לספר, ואם לא הספר הזה אפשר ספר אחר, לא חייבים את אותו הספר. אבל זה לא לוותר, זה דבר גדול מאוד, סגולה נפלאה שיכול לכפר עוונות ויכול להכריע אותך לכף זכות. לכן זה עניין גדול מאוד רבותיי. גם מי שקונה את הפתיחת האחד יש לו גם כן מעלה, כיוון שהוא פותח והוא מוציא את הספר. כי הפותח את ההיכל, הוא ישתדל להוציא את הספר בעצמו ולמסור אותו לידי זה שלקח את הקל נדרה. לכן הוא עדין שאר הספרים, גם שאר הספרים, גם בהם יש מעלה. מי שלא הצליח לקחת הקל נדרה, כמה ספר תורה שני או שלישי, או כמה ספרי תורה שיש שם, יש נוהגים להוציא עד 7 ספרי תורה. אחרי הקל נדרה, בקל נדרה אנחנו עושים אחר כך התרה, ושם אנחנו עושים השכבות למתים, שהם נחתו אח גדול, ושם אומרים את הנוסח קם רבי שמעון על רגלוי ריבון עלמא עביד בגין שכינתא דאיהי באומאה. מה פירוש? שם רבי שמעון בר יוחאי עושה התרה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נשבע שאנחנו נהיה בגלות, ואנחנו עושים כעת התרה לקדוש ברוך הוא, אומרים לו תראה, אנחנו התרנו את השבועות שלנו, עכשיו אתה התר את השבועה שלך ותתיר את השבועה ותגזור שנהיה השנה הזאת יהיה שנת גאולה. ואז זה מועד, זה שעת רצון גדול. לכן בסידורים יש שם את הנוסח של קם רבי שמעון על רגלוי, שליט ידוע לגבי אלה. עכשיו השנה עוד פרט אחד, שבת, אנחנו נוהגים כן לומר קבלת שבת לפני הקל נדרה. לפני שהם עומדים שבת קל נדרה, עומדים ואומרים מזמור לדוד. אפשר לעשות את זה מקוצר, וחייבים להגיד את כל הפיוט. אם אין זמן של לך דודי, יגידו רק בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה דרינה וצהלה. ואם אתה רואה שמגיע השקיעה, אז לפני השקיעה אתה לבד בבית הכנסת עומד ואומר בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה, קיבלת את השבת, אנחנו מקבלים שבת. אחרי זה מחזירים זה לתורה להיכל, מתפללים תפילת ערבית. אדם משתדל בבידויים, רבותיי, בבידוי לעמוד, יש מצווה גדולה לעמוד בבידוי, כי זה מעיקר ההלכה. בבידוי מכים באגרוף הימני על הלב, לא צריך מכות חזקות, יש כאלה שנותנים מכות, כל בית הכנסת מזדעזע. אמר עליהם רבי יעקב קרנץ, זה אחד שרוצה לעשות עוד עוונות, אז הוא מרבית שיהיה מקום. כמו אחד הלך לקנות קמח, אז הביא איתו שק של קמח, אמר לו תכניס לי פה 10 קילו, אבל לא נכנס, 8 קילו. אמר לו אין בעיה, תכניס 8. הוא לקח את השק, הכניס בו אגרופים, 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 נהיה מקום לעוד 2. אמר הנה עכשיו תכניס. אומר אותו דבר, יש כאלה באים ותכניס ביום כיפור, מרביצים על החזה, למה? כבר הוא עשה עוונות עד למעלה, עכשיו הוא רוצה שיהיה מקום לעוד עוונות. תרוקן את העוונות קודם, מה אתה? הוא דוחף, אומר, הוא מכה עליו הכל באגרוף רשע, כך אומר הנביא בהפטרה שנקרא ביום כיפור. אז צריך לעזוב את העוונות, לעזוב מה שאמר כל וישאר עם מחשבותם, ולידוי לעמוד, ואתה מקיים מצוות עשה מן התורה, ואתה מחפר את כל העוונות. אומר רבנו אריך שאתה מכה ביד, אבל להכניס את הבוהל לתוך 4 אצבעות. הבוהל, כך כותב ילקוט של הרב מדרש תלפיות, הוא כותב שהבוהל זה אדום וישמעאל, שני פרקים, וארבע אצבעות 12 פרקים, זה 12 שבטים. אני מגביר את ישראל על אדום וישמעאל, עושה ככה את האגרוף ומכה על הלב, על כל אחד מכה. עשמנו מכה קטנה. מה אתה עושה כאן? אומר רבנו ארי, שימו לב מה הוא אומר, כשאדם עושה עוונות יש לו סתימה בלב, כמו שלא עלינו יש אנשים שיש להם סתימה באב העורקים, צריכים לעשות צילטור ולשים שם בלון, וגם יש היום את התפש... איך קוראים להם? כמו של מקלות כביסה עושים להם שם, כן. מכניסים להם שם כל מיני תפסנים. כשאדם עושה עוונות, הלב שלו, השכינה לא עוברת, האור של השכינה לא מאיר. אז אני צריך כעת על ידי ההכאה בחזה, אני מסלק את הסתרה אחרה, את כל הסתימות, והאור זורם והשפע יורד, והשטן שמח, הוא לוקח את כל העוונות עליו, הוא אומר נתת לי את חלקי, אני עוזב אותך והולך. אבל אם אתה לא מתוודה חס ושלום, אז הוא כל הזמן תובע שייכות, הוא שותף איתי. אחרי זה המעלה של הבידוי, אחרי זה ליל כיפור, להשתדל ללמוד את המשניות אחרי התפילה, לא להביא את הזמן בשיחות, בתלות, בכל מיני טיולים, בחוויות, איך היה המנגינה הזאת והמנגינה הזאת, זה לא זה המנגינות קובע, תפילה מהלב, לקרוא משניות יומה, יש בסידור, וזה במקום סעודה. הרי איפה סעודות שבת? אז הנה משניות יומה אנחנו לומדים, ללמוד את משניות מסכת יומה, וזה מעלה גדולה מאוד. אדם הלך לישון מתוך דברי תורה, להשתדל לקום בזמן לתפילה, ללכת לבית הכנסת. עכשיו סדר התפילה ביום, כמה דברים חשובים שצריך לזכור. תפילת שחרית יש לנו שם בידוי הגדול, עוד פעם בידוי של רבנו ניסים, אדם יעמוד ויאמר את זה בלב שטהור, נמחלים לו כל עוונותיו. אחר כך יש לנו קריאת התורה. מה? אפשר, יש כאלה שעושים בלילה, שעושים ביום, אין בזה קפידה. קריאת התורה מאוד חשוב רבותיי, שהקורא בתורה יהיה זריז ונזכר לפני קריאת התורה, כמו אנחנו קוראים אחרי מות שני בני אהרון. הזוהר אומר ועלדה קרנן ביומדה אחרי מות שני בני אהרון בגין די שמעון אמה והצטערון על איבודיהון לצדיקיה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שבוכה על מיטת הצדיקים נמחלים לו עוונותיו, ואחד הדברים החשובים, לא ימותו בניו בחייו. אז לכן תקנו לנו לומר, אז לכן לפני זה יש איזה פיוט שאומרים שהאי בא באמות עד קרוע אחרי מות שני בני אהרון, הסתדל האדם להוריד מעות על נדב ואביו. מי שמוריד מעות עליהם נמחלים לו במקום כל עוונותיו, והבנים שלו לא ימותו. וגם החזן שקורא יקרא את זה בכל בכי, לא יקרא את זה במנגינה יפה ככה ושמחת. עכשיו פסוקים הראשונים, ודבר אדוני אל משה אחרי אמות שני בני אהרון וקרבתם בפני אדוני וימותו. יעורה קצת בכי לציבור, שיהיה אפילו אם אחד מי יודע נגזר עליו אותה שנה איזה גזרה, עוררת אותו כעת, בטלה מעליו הגזרה, אתה חיית אותו. עליות בספר תורה לא חייבים לעלות רבותיי, אנשים פעמים רבים על עליות ועוד עלייה, כמה שיקצרו בעליות יותר טוב. אנחנו זה שבת, אז זה שבעה עולים, מותר להוסיף עוד שישה עולים, לא יותר, לא יוסיפו יותר מדי. מפתיר, גומרים, להשתתן להזדרז, לא לעקר את הציבור, תורח ציבור זה לא דבר טוב. בתפילת מוסף יש בה מעלה גדולה מאוד, יש תהת האחד של סדר העבודה, רבותיי מעלתה גדולה, תהת האחד, וכמו פותח דלתות בית המקדש ומעורר את השמיים למעלה, באותה שעה בשמיים נזכרים מעבודת המקדש, מה היה בבית המקדש. בבית שני 12 מיליון יהודים היו נמצאים בבית המקדש, שהיו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כל העופות שהיו באוויר היו נופלים מהרעש שהיו אומרים. קולו של הכהן הגדול מהדהד היה בשעת הבידוי עד 12 קילומטר משם, מבית המקדש. כי כל ירושלים היה שקט דממה, היו שומעים את קולו עד סוף כל תחום ירושלים, ככה היה. והכהן הגדול היה עובד בית המקדש. עכשיו בעבודת אלינו כהן, אז יש לנו את השליח ציבור, לכן גם רבותה להיזהר והתפלל בית הכנסת שהשליח ציבור של מוסף יהודי צדיק. לא משנה איזה חזן, יש לו קול נעים, לא קול נעים, עזבו את זה עכשיו. אנחנו נמצאים בבעיה, אנחנו רואים שאויבים סובבים אותנו מסביב, תראו איזה ניסים נפלאות הקדוש ברוך הוא עושה לנו. חרבם תבוא בלבם וקשת אותם תשבר עליו. תראו כל אויבי ישראל מסביב מתייעצים עלינו, איזה נשקים, נשק ביולוגי, נשק אטומי. אין אומה בעולם שאוהבת את ישראל. כל הזמן חושבים עלינו מזימות, באומיים עד נפש. אז אם אנחנו לא נתפלל ביום הכיפורים, זה היום, שזו ההזדמנות, לבקש מהקדוש ברוך הוא לקרוע את גזר דיננו, אז יותר רע גזר דיננו. אז אדם יעשה כל מאמץ, ועבודת בית המקדש, עבודת הכהנים, זה דבר גדול. עכשיו עלינו לשבח, אנחנו אומרים בתוך התפילה, הוא אלוהינו ואין עוד אחר, שמה יכוון האדם, שאני לא מאמין בשום בשר ודם, רק בו, ולא סומך על אף אחד, ולא בוטח באף אחד. וזה סגולה שכל השנה תפילתו תעלה למרום, כך כותב רבי חיים פלאצ'י, שאומר הוא אלוהינו ואין עוד אחר, יכוון בלב שלם שאני כל מבטחי רק בשם יתברך. וזה יגרום שהוא, זה יגרום שכל השנה כולה תפילתו תתקבל. אחר כך זה מוסף. עכשיו יש לנו עוד דבר במוסף רבותיי, דבר חשוב מאוד, זה מרבנו ארי אורגינל, כשהחזן אומר כתר במוסף, יש לזה פעם שנייה בנעילה, שאומרים כתר מגיע למילה איה, איה מקום כבודו לעצום. חזן יפיקח יעריך במילה הזאת, ואז שלוש בקשות יבקש האדם. אחת, שיזכה לבנים שעובדים את השם בלב שלם. שתיים, שיזכה לעושר גדול ופרנסה שיוכל לעבוד את השם במנוחה. שלוש, שיזכה לרוח הקודש עולם הבא. אומר רבנו הארי, הוא בוודאי שיתנו לו אחד משלושתם. הבנים זה עושר ועולם הבא. זה השלושה דברים. במילת איה. שמה יבקש האדם, יקראו גזר דינו. אחרי זה, סיים. אנחנו מבקשים במחשבה, אבל מי שמבקש בדיבור, אם הוא לא שליח ציבור, מותר לבקש בדיבור. מותר. עכשיו, גמר תפילת מוסף, נגמר תפילת מוסף, זה שנוהגים לשכב על הארץ וליפול על פניהם, אסור על הרצפה, אלא על הטלית, או יפרוס איזה בד, או איזה שטיח, יפרוס שם, ואז על ידי זה יהיה מותר, או על הספסל, אבל לא על הארץ. למה? כתוב בפסוק, באבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. אסור להשתחוות על הארץ. לכן תראו באחד תמיד שמים שטיח. למה? היו פעם, היו נוהגים, שבאים בית הכנסת, משתחווים מול האחד ומנשקים את הרצפה של האחד. אסור לנשק רצפה, אז מנשקים השטיח שמכסה את הרצפה. ככה הייתי גם, היו החכמים שבאים לקברי הצדיקים. מורבי עליו השלום שהיה הולך לקבר אבותיו, אז זה היה בא לנשק את המצבה, לא מנשק את המצבה, לוקח את המעיל שלו ככה, הקצה ומנשק. תראו לכם, קבר רחל, תראו, פרוס שם פרוכת. קבר רבי מאיר, עכשיו נהיו מודרניים, הכל השתנה, זה דור של שקרנים. פעם היה קבר רבי מאיר, היה שם פרוכת על הקבר. תראו, קבר רבי שמעון בר יוחאי, יש גם כן פרוכת על הקבר. קבר רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, גם כן יש פרוכת על הקבר. למה שמו פרוכת? שלא נשק את האבן, נשק אבן מכוסה באיזה כיסוי. זה לא בחינם, האבן צריך לשים לב. כתוב בפסוק, ואבן משכית תתנו בארצכם להשתחוות עליה. לא להשתחוות, ולא לנשק אבן, אלא לנשק שיהיה איזה בד או דבר חוצץ בין הפה שלך לבין האבן. זה תפילת מנחה, אמרנו מושג, אחר תפילת מנחה, את מנחה השתדל האדם, בשעת רצון גדולה מאוד. אנחנו נוהגים לומר, כדאי לומר פרשת העקדה לפני כן, ושוב הגענו לתפילת נעילה, רבותיי, נעילה יותרה מהכל. מה העניין של נעילה? זוהר הקדוש פרשת פקודי, אומר, יש אליי חלות ברקיע, בכל אחד יש לו פתחים וחלונות ומלאכים ממונים, על כל פתח יש איזה דבר, יש פתח שייך לרפואה, פתח שייך לבנים, פתח שייך לזיווג, כל פתח יש שם איזה דברים, ששם הכל נרשם. השערים האלה במשך השנה יכולים להיות פתוחים, מתי אנחנו מתפללים כל בוקר שחרית, תפילה עולה דרך החלונות האלה, כך מובא בזוהר פרשת פקודי. אבל יש שם למעלה חלון אחד שהוא סגור כל השנה, חלון קטן כמו אשנב, והחלון הזה פתוח רק חצי שעה בשנה, כך אומר רבי שמעון. מתי החלון הזה פתוח? חצי שעה האחרונה של יום הכיפור. זאת אומרת, היום בסביבות 15:45 או 17:45 זה שקיעה, אז 17:50 נפתח החלון, ננעל 17:40. ומי שבאותה חצי שעה הספיק לשוב בתשובה וקיבל עליו איזה כוונה טובה, לקבל עליו להתפלל בכוונה כל השנה, לברך ברכות, להוציא שם השם כמו שצריך, לבוא להתפלל תפילת שחרית מתחילה ועד סוף, לא לבוא באמצע התפילה ולברוח שעד בא, כי בא סוס פרעו הוא בא ובורח אלה ברכב ואלה בסוסים. בוא מההתחלה עד הסוף. תקבל עליו כל מיני, בשבת לא לבזבז את הזמן, לקבוע עיתים לתורה. וכן, על זה הדרך, יקבל עליו איזה קבלה טובה בשעת נעילה. למה? זה שעת החתימה. מי יודע מה חותמים עליו עכשיו? אתה לא יודע. רבי חיים בלאטשי בספרו מועד לכל חי כותב, אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים את המתים מעל ארון הקודש, הקרובים שלנו, כל אחד יש לו קרובי המתים, עומדים בוכים ומתפללים עלינו על כל השנה, כי הם יודעים מה עתיד להיות במשך השנה. תראו לכם במשך השנה האחרונה, כמה אנשים מתו, כמה אנשים נפצעו, כמה אנשים נעדרו, כמה אנשים שכבו בטיפול נמרץ, כל זה נגזר ונחתם בשעת הנעילה. אז אם אדם מתעורר באותה שעה להתפלל יותר טוב, לא תתפלל יותר טוב, תקבל את המעשים שלו, תקבל עליו מעשים טובים, יכול לשנות את גזר דין באותה שעה מרעה לטובה. ואז בסוף הנעילה, אחרי הנעילה, אחרי השקיעה ב-20 דקות, אפשר לתקוע בשופר. כשתוקעים בשופר, אישה שהיא בהיריון או חולה מותר לו לאכול. אבל שאר העולם עוד 10 דקות, חצי שעה אחרי השקיעה, לא פחות, 30 דקות אחרי השקיעה. לזקנים וחולים מותר 20 דקות אחרי השקיעה, אבל לשאר העולם לא תסתכלו מה שכתוב, יצא תצום, אל תתייחסו מה שהם כותבים, בלוח הרבה קשקשו, הרבה קשקושים, דיו בחינם יש להם. חצי שעה אחרי השקיעה עשו הבדלה. מי שנוהג רבנו תם זה עניין אחר, רבנו תם תפילת ערבית התפלל אותה כמו שצריך. עכשיו לא לשכוח עלינו לשבח, הרבה פעמים שוכחים לומר עלינו לשבח אחרי נעילה. אחרי המנחה יש עלינו לשבח, ויש אחרי נעילה עלינו לשבח. יש סידורים שהשמיטו את זה, לא שמו לב. עלינו לשבח זה שבח גדול מאוד, וזה חשוב מאוד ביום כיפור. זה התפלל תפילת ערבית כמו שצריך, זהר האדם לא יבלע את התפילה אחת למעלה שבע למטה. אז יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. ואז האדם מסיים את הכל, הולך לביתו, משתדל לעשות הבדלה, אבל החוכמה, כותב עליו יסוד ושורש העבודה, שאחרי שנגמר הצום, לא התנחל על הרוכב. למה? בשמיים מלאכים אומרים, תראה, זה עבר עליו יום כיפור, איזה יום כיפור זה? אנחנו אחרי יום כיפור צריכים להיות יותר עדינים, יותר מזוכחים, להיות רגוע, וגם משתדל להיות נהג בשמחה, להכין את עצמו לקראת חג הסוכות. יש לנו ברוך השם 3 ימים. השיעור שבוע הבא בעזרת השם אנחנו מקדימים אותו ליום שני, כיוון שביום רביעי כמו עכשיו זה סוכות, אז יום שני וגם שבוע שאחר זה שבועיים. כן, באותה שעה בקעת הלבנה, עכשיו כבר הלבנה שקעה, הזכרת מאוחר. מחר אפשר לברך בקעת הלבנה, כדאי לברך לפני יום כיפור, לא לחכות. זה לא דומה לתשעה באב. תשעה באב אנחנו לא מברכים כיוון שאבלים לא עליכם, אבל עכשיו יום כיפור מה הקשר? עד רבה, מה שנעשה מצוות לפני כן. עכשיו עוד דבר רבותיי, פדיון נפש זה 15 שקל. רבנו הארי כתב, מי שנותן פדיון נפש בערב, יום, בערב ראש השנה, חוזר ונותן בערב יום הכיפור, והחכם יעשה על זה פדיון, בלי יותר נעשה בשביל כל הקהל, 160 פרוטות כסף. יש 160 פרוטות של כסף שעושים סדר של פדיון בערב יום הכיפור, ואת הכסף מחלקים אחרי כיפור לתלמידי חכמים. מי שעושה את זה מובטח לו שלא ימות באותה השנה. ככותב רבי חיים ויטל בשם רבנו אבי. אני רוצה לברך אתכם בשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. צפו לשנים רבות נעימות טובות. אני רוצה לבקש מחילה, אולי פעמים ציערתי אתכם, איחרתי לכם, לא פירשנו את הדברים כמו שצריך, ואני גם מוחל ושולח לכולם, ותזכו לחיים טובים ומאושרים, ולהתראות בשבוע הבא בשמחות רבות.